חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. השבק בכישרונותיו ובשקדנותו וחיילי צהל בגבורתם גילו והביאו שש גופות של חטופים שנרצחו בשבי. נראה כי סגן שחר בינון שנפל בחאן יונס היה חלק מהפעולה לאיתורם והחזרתם לתחומי המדינה, כבוד ללוחמים. מזכיר המדינה האמריקאי בלינקן אמר אתמול כי נתניהו קיבל את הצעת הגישור האמריקאית להפסקת אש והחזרת החטופים, ועכשיו מחכים שגם החמאס יגיד כן. אחרי הצהרה כזו, מה נשאר לתנועת המחאה המשתמשת במשפחות החטופים לומר? אחרי חודשים שוטפים לנו את המוח שנתניהו המכשול לעסקה, ובמאמר מוסגר, אם זה נכון, זו המחמאה הכי גדולה לנתניהו ששמעתי בשנים האחרונות. אז זהו, שום אמירה לא מופרכת מדי עבור אלו שמה שחשוב להם אלה לא החטופים אלא נתניהו. בתוך שעות אחדות שמענו מפי העיר לפיד כי ששת החטופים שנרצחו ככל הנראה לפני חצי שנה היו בחיים. איזו אמירה, איזו יכולת הבחנה. ושוב, היו בני משפחות שלא היססו להאשים את נתניהו במותם, לא את החמאס, את נתניהו. כי יכול היה להיכנע בלי תנאי, להעמיד אסון אסטרטגי על ישראל, ואז חמאס ודאי היה משחרר את כל החטופים והגופות, והיה שלום. טוב, אז ככה, מסתבר שבלינקן הוא ביביסט, ולא אכפת לו לשקר לכל העולם רק כדי לעזור לנתניהו, וכבר אין לנו על מי לסמוך.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני בן כספית ואני יום השוטר הרע. כשאתה מביט על מעשיה של הממשלה הזו, ובעיקר אלה העומדים בראשה, אתה לא מצליח למצוא את ההיגיון המסדר, לפעמים נראה שהם עושים הכל הפוך, שהם בוחרים תמיד את המעשה הכי פחות נכון לרגע מסוים, ועושים אותו. כי הם פשוט יכולים, כי הם איבדו את החששות, אבל גם את הבלמים. זה מתחיל עם שיפוץ בריכה פרטית באמצע מלחמה, עם סוף שבוע יקר להחריד בניו יורק, שכאן נטבחים 12 ילדים, עם דרישה לאיתום הווילה הפרטית במאות אלפי שקלים בזמן מלחמה, אבל אם תשאלו אותי, הדבר היותר מרגיז לפחות השבוע הוא מינוי של מירי רגב כאחראית על הטקסים לציון השבעה באוקטובר. כן, דווקא מירי רגב, האם היא שיטת היהלומים? התגרנית שפלסה את דרכה לצמרת בחנופה דביקה למלכה האם, זו שהקפידה לארגן לזוג המלכותי את כל מה שהם צריכים בטקסי המסעות השונים. ואתה שואל את עצמך, למה הם עושים את זה? לפעמים אין ברירה אלא לענות, כי הם רוצים גם להרגיז, לתקוע אצבע בעין, להעלות את הסעיף, הרי אין סיבה הגיונית אחרת, למה לא לקחת דמות מזוהה עם שבעה באוקטובר, לתת לה את התפקיד הזה. אני סתם זורק כאן את השם של חיים ילין, אפשר לצרף אליו את דוד עם הסדרות. חיים ילין היה ראש מועצה, היה חבר כנסת, למה לא לעשות פעם אחת, לשם שינוי, מעשה קטן של חסד נכון, של היגיון, של מנהיגות, למה?
עכשיו, ב-103 FM, חמש בערב, עם בן כספית ואריה אלדד.
שלום לך. אני מניח קורה? שלא תתפלא אם אני אגיד שהסכמתי כמעט עם כל מה שאמרת.
מעניין אותי הכמעט.
אני לא זוכר את כל הפחתים, לכן אני הסתייגתי.
לא, אתה הולך ליתר ביטחון.
לא, אני ממש ליתר ביטחון, כי
הרי ברור שמשהו היה צריך לזה.
על מירי רגב זה שרף לי את הפיוס.
לא, אבל תשמע, זה כל כך תאר לעצמך שהוא היה מודיע, שהוא היה, אתה יודע, לוקח את דודי ואת חיים ילין, מקים, שמעתי עכשיו איתה איש העיקרון בטלוויזיה, מקים מועצה ציבורית עם הנציגים של הנפגעים, תעשה משהו אחד מפייס, זה לא עולה, זה לא פוגע לך בבייס, זה לא, זה אפילו לא יעצבן את בן גביר וסמוטריץ', אתה כאן נציגם הרי, אתה הבייס שלהם, העובדה שזה לא מעצבן אותך.
אני מניח שהוא פחד מזה שיראינו בסרטון היום הזיכרון הזה, יביאו משפחה שתגיד אדם על האדם של נתניהו. אז בשביל לחסוך לעצמו את זה, הוא לקח את מירי רגב, אבל זה דבר נורא.
נכון. אתה זוכר את בנט עומד שם באיזה טקס זיכרון ומשפחות צורחות עליו, עומד ושותק. בסוף מה, תשמע, למה אנחנו מעצבנים את עצמי? תשמע, אני לעומת זאת, לגבי השוטר שלך...
השוטר
לא,
שלי.
לא התעצבנתי, אני, דעתך הוא ידוע ולגיטימית, הקטע רק שלה, אתה יודע, הבאת את יאיר לפיד, אבל הדיווחים על זה שהוא עושה הכל כדי להעכב, ואני מסכים עם הדיווחים האלה, זה לא של אנשים שמעניינים, שנתניהו מעניין אותם, זה בעיקר של המשפחות, שחשופות מאוד מאוד לכל גורמי המודיעין, ולכל מנהלי המסע ומתן, וגם של מנהלי המסע ומתן. מכאן אפשר להתווכח, אני רק מתקן לך את, את הקטע שפוליטית ברור, תשמע, לפיד הוא יריב פוליטי, ביבי היה עושה אותו דבר הפוך, אתה יודע את זה,
כן,
יותר
גרוע היה עושה. הגדרה הם היו בחיים, תעזוב, אני
אגב,
לעולם,
סליחה,
לא אסלח לך, לעולם לא אסלח לך שאתה גורם לי לתמוך בנתניהו, לא אסלח.
נכון, יש, תשמע, זה לא, באמת שזה חטא שאין מעליו ש... דבר.
בעניין הזה נראה כאילו הוא באמת בולם, יכול להיות שזה הכל הצגה, אני לא יודע, אבל...
אני חייב להכניס לך לשיחות רגע קצת, שתשמע קצת דברים. אבל תשמע רגע, יותר חשוב. אמרת שהם נרצחו, אבי אשכנזי הביא פה כותרת לא מזמן, שכנראה 5 מהשישה נהרגו מאש צהל. לא שאני מאשים פה מישהו חלילה, כן, אבל...
גם אני לא.
אתה יודע, אנחנו בסיטואציה, ואגב, גדי אייזנקוט היום בבוקר אמר לנו, שאלנו אותו על המחיר שאנחנו משלמים בחיילים על להביא גופות, והוא הצדיק את זה אחרי שהוא קבר את הבן שלו במבצע להביא גופות, ואין לי, אין לי מה להוסיף על זה.
כן, אין, על, על דבר כזה באמת אין מה להסיק. אני זוכר
אלא פשוט צריך לצאת לחדשות.
עכשיו 5 בערב עם בן כספית ואריאל דאד.
אורחים ומפיקים אסף נבו ושר פלסנר, אחראי לשידור בני שאול סקי, ואנחנו נתחיל עם רן מצגר. שלום רן.
שלום שלום.
הרבנו של יורם מצגר, זיכרונו לברכה, שנחטף לעזה בחיים, והוא אחד מהשישה. שנגיד רגע את שמותיהם, אלכס דנציג, יורם מצגר, אברהם מונדר, חיים פרי, יגב בוכשטב ונדב פופלוול, שהוחזרו ארצה במבצע של צהל והשבק ממנהרה בחאן יונס. ואתם בעצם, רן, אתם ידעתם שיורם לא בחיים, נכון?
כן, קשה לי, סליחה שאני מתקן אותך, זה אברהם מונדר ויגב בוכשטב, השם הוא חשוב. כן, אנחנו ידענו שאבא אינו בן החיים, אנחנו לא ידענו את הנסיבות של אבא שלו, רק ידענו, אבא קבע את מותו, המדינה קבע את מותו, כבר ביוני. כן, אנחנו קיבינו שיהיה לנו קבר בסופו של דבר, והנה זה התממש.
אז קבר ישראל יהיה, חשוב לכם למשל לדעת אם אפשר יהיה באמצעות בדיקה של רפואה משפטית לברר באמת מה היו נסיבות המוות?
אנחנו יודעים, אבא נורא. אבא לא נפגע בפעולה של צה"ל, אבא נרצח ביריה.
זאת אומרת, אני לא יודע אם יש בזה נחמה, אין נחמה כשמאבדים אבא, אבל לפחות זה לא היה מה שנקרא יש כוחותינו, אתה אומר.
אני בן תקשיב, זה נורא מצחיק, כי זה, מה זה משנה?
נכון.
גם אם זה הפצצה של צהל, מי שרצח את אבא שלי זה חמאס. חמאס לקח אותו מהבית, חמאס מהרגע שהזיק בו כבן ערובה, היה אחראי לחייו ולרווחתו, והוא לא עשה לא את זה ולא את זה. והפרט הוא עדיין שולי, אני חייב להגיד, שהוא נהרג מכדור ולא מהפצצה או מגזים או מאלוהים יודע מה שצהל עושה. וגם בתקופה האחרונה, אין שום סיבה שבעולם שאנחנו נתים אותו במקום אחר, זה ביתו, מקום מחצבתו.
רן, ספר לנו על אביך, היום כשאנחנו כבר בעצם סוגרים את המעגל באיחור כבד של מעל 10 חודשים, והוא חוזר הביתה, כמו שאתה אומר.
אבא שלי הוא מה שאנחנו אוהבים לקרוא מלך הארץ, אז הוא על באמת, אבא שלי נלחם 4 מלחמות. אבא שלי התחיל את ה... את הניסיון המפוקפק שלו בהגנה על ביטחון ישראל במלחמת ששת הימים, עבר את מלחמת ההתשה, את מלחמת יום כיפור, והשתתף פעילות פעילה לחלוטין גם במלחמת לבנון הראשונה. אין יותר מלח הארץ מזה. יחד עם זה אבא שלי היה איש שיחה מהמדהים שאתם מכירים. תוך דקות היינו רואים אותו מתחבר לאנשים, מנהל איתם שיחה על כל נושא שבעולם, תמיד עם חיוך על הפנים, תמיד נעים, תמיד מערך מושלם. סבא מדהים לנכדים שלו, איש שבישל דברים נפלאים. איש מתרועה איתו, באמת. תמיד מזריר פנים, תמיד חביב. אני זוכר אותו כועס פעמים ספורות, ממש בודדות. וזהו, ובעל מצוין, ואיש שתמך באמא שלי כל הזמן, והיה בן זוג, אני חושב, להתקנה בו.
הזכרת 4 מלחמות שהוא השתתף בהן, ואני זוכר מה שרו אחרי יום כיפור, אני מבטיח לך שזאת תהיה המלחמה האחרונה. הוא האמין שאחת המלחמות האלה באמת יכולה להיות המלחמה האחרונה שלנו?
לא, אבא היה, אני חושב כל אפשר להגיד את זה, אבא היה איש שבת. אבא לא האמין בשלום נאיבי. אבא האמין בשלום ובהפרדה בין יהודים לערבים, תרובים. הוא חשב שזה נכון לתכונה של ישראל, כי יהודים וערבים לא מתרגלים, לא מתרגלים טוב ביחד, אז הוא ימין בהפרדה. אבל אנחנו לרגע, 3 בנים, לא גדלנו נאיבים. אנחנו יודעים שגם אם יהיה הסכם שלום, לא יהיה שלום. ואנחנו יודעים שבצד השני, במשך העשרות, ואולי אפילו המאות הקרובות, לא יהיה אוהב, יהיה כל הזמן אוהב. אבל אבא חשב שהפתרון הוא מחויב במציאות, ואתה יודע, זה לא חייב להיות 2 מדינות לשתיים, זה לא יכול להיות מדינה כל אזרחיה, זה לא יכול להיות מדינה דו-לאומית, וזהו, באופן מפוקח לחלוטין, אני אומר מפוקח לחלוטין, כי אף אחד מאיתנו לא חשב לרגע שבצד שני של הגדר עם רצועת עזה, יושבים חסידי אומות עולם, יושב שם אויב מר, שאבא ניהל איתו מערכת קשרים ביטחוניים במשך שנים רבות, ידע בדיוק מי הם ומה הם ומה הכוונות שלהם.
והוא נחטף יחד עם אמא ששוחררה, נכון?
לא, הם לא נחטפו, לא נחטפו ביחד, אמא נחטפה שעתיים אחרי שהוא
נחטפו.
והם נפגשו במנהרות של החמאס.
אוקיי.
כן, נפגשו במנהרות של החמאס. היא לא מספרת את זה ככה, הלכו אותה ועיקו אותה וגרו אותה לרצפה, ילדים ל-15, והכניסו אותה לאיזשהו טנדר, ושם היא פגשה את מילי מרגלית האחות מסורוקה, שהיא מלאך, והכניסו אותה למטה המנהרות, והולכים, 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 אמא שלי בת 79, שלא הלכה לפני כן. ואז נפגשו בחדר קבלה, אין לו אלא שם אחר לזה, אז היא נותן זה סימנים כמו כמו במלון, ושם אבא זיהה אותה והפך אותה אליו, והיא הייתה חבולה והיא הייתה פצועה והיא הייתה לא לגמרי בהכרה מלאה, ומהרגע הזה ועד שהיא שוחררה הם היו ביחד.
שמה, אם הייתי כותב תסריט כזה היו מגרשים אותי, זה פשוט לא יאמן.
אתה יודע, גם ברמה של האכזריות שיש בתוך התסריט הזה, לא היית מאמין להתנחה שאתה כותב את זה.
לא, אין דברים כאלה. זוג של עשרות שנים שמקים בית בישראל, אגב, אני שם לב שאחרי יום כיפור הוא הולך לנירוז, אחרי המלחמה האיומה הזו, נחטפים על ידי הארגון המופרע הזה, בנפרד, נפגשים אחר כך בתוך מנהרה בלב עזה, אין לתאר פשוט.
וחיים שם 53 ימים ביחד, עם קופר ועם פרי ועם פופלוול וגם חיים פרי,
זה הסרטון, יש את הסרטון, הסרטון של השלושה, שאביך אחד מהם, נדמה לי שגם פרי, נכון?
נכון.
ושהם ככה עם זקנים, עם זקנים בסגנון חמאס, שאני מניח שיחריכו אותם להתגלח ככה.
בוודאי, אבל לא התגלח ככה, אפשר לראות זה בתמונת החטופים,
ברור, ברור.
אבל אני חייב לספר לך עוד אנקדוטה על התסריט ההזוי הזה, אמא מספרת, וגם מילי ועדינה סיפרו, עדינה משה סיפרו, שהם העבירו הרצאות אחד לשני. הם קיימו שגרה של חברים עד הרגע האחרון שאנחנו יודעים עליו. אלכס דנציג נתן הרצאות בנושא היסטוריה, איש הרי ממקימי הנסיעות לפולין, איש ידע עצום, שהיה איש צנוע מאוד, ועבד בגדה של קיבוץ נורך, דרך אגב פעם הייתי אפילו, אחרי שהייתי עובד שלו, הייתי גם המנהל שלו, כי ככה זה בקיבוץ. ואחר כך הוא הולך ומדריך את טובי האנשים בעולם, על השואה ועל תקומה, ועל פולין.
והוא נותן על זה אחר כך הרצאות במנהרות חמאס.
נכון, וחיים פרי שנותן להם הרצאות על קולנוע, ואבא שלי שמעביר חידונים, כי כל החיים שלו הוא פתר את התשבצי הגרון של יום שישי בעיתונים.
אוי, אני גם מחור לזה.
הוא מחור, היה מחור לזה, אתה לא מאמין. אחד הדברים, דרך אגב, שחברה טובה שלנו, דינה מנוב, אספה מהבית, היה התשבץ שלו.
אני זוכר... כן, אני זוכר את הסיפורים של אבא שלי מהכלא הבריטי, שהוא לימד שיעורי תנ"ך והיסטוריה קבוע. בדיעבד מסתבר שהתנאים שלו היו תנאים של מלון חמישה כוכבים על יד מה שעוברים ועברו החטופים שלנו.
כן, לאורך כל הדורות אנחנו פוגשים את הסיפורים האלה של אנשים שנשבים, גם סאו לו אילן שהתאבד בכלא.
אורי אילן, לא בגדתי.
אורי אילן, לא בגדתי. הסיפורים הם מאוד אירועים באירוע הזה.
וכמובן, אבי לניר, שעונה למוות על ידי הסורים ביום כיפור. טייס, אביו של נועם לניר. יש לנו, מרבה הצער, מיתולוגיה שלמה בעניין הזה. תגיד רן, אתם במשפחה, משפחת מצגר, איפה אתם ממוקמים על הסקאלה הזו של בין אלה? ושמענו את זה לא מעט היום, שמאשימים בעצם את הממשלה שהפקירה את החטופים, שאפשר היה להחזיר אותם הביתה, לבין אלה שאומרים, זה מה שיש, חמאס השם.
תשמע, איפה אני לסקאלה? אמא שלי חזרה בעסקה. אבא שלי חזר מת, בפעולה צבאית. עכשיו איפה אני יכול להיות? האם היה עושים עסקה, אבא שלי חוזר? אם היו עושים עסקה בתחילת פברואר, אבא שלי חוזר, אם היו עושים עסקה באמצע פברואר, אני מדבר איתך 4-5 חודשים אחרי האירוע. אבא שלי היה פה.
זה היה אפשרי, לדעתך?
בטח, בוודאי שכן, את אמא שלי הוציאו בעסקה, שילמו מחירים נוראים, שילמו אסירים ביטחוניים, נתנו להם הפוגה להתארגן מחדש, מה שיכול להיות שהרג חיילים שלנו בהמשך. המחירים איומים, ובכל זאת עשו עסקה, ולרגע, אבל לרגע היינו בטוחים שאנחנו... מוסרית במקום הנכון, מדינת ישראל ממשיכה לדאוג לאזרחיה. לא משאירים חייל פתוע, לא משאירים אזרח ישראלי בכלא. אלכס שרנר, שרון, שילם על הסוחרים סמים, אז אני זוכר את שמו, בשביל להחזיר אותו הביתה עם כמה גופות. כי לא משאירים יהודי בכלא.
תראה, גדי אייזנקוט שילם בבנו על מבצע שחרור, חילוץ, והוא היה בקבינט, כן, והוא היה בקבינט שקיבל את ההחלטה לגבי המשך העסקות. אז כל מי שהיה שם כאילו לא בסדר.
כולם. תקשיב, אני אגיד לך, אתה איש מנושא, איש ידע, מבין טוב. מי שמאיתנו מנסה לסווג את האירוע הזה על ימין ושמאל, או על ליברל ושמרן, או כל תווית אחרת, מוצא לעצמו דרך קלה במקרה הטוב ובמקרה הרע, עושה מניפולציה. פה מדובר על מוסר של מדינה שיש לה אחריות לאזרחים שלה, בטח ובטח בנסיבות שבהן המדינה כשלה בלהגן עליהם בשלב הראשון, וכל השאר מניפולציות ושקרים. מניפולציות ושקרים, כי מדינת ישראל ידעה לשלם 1,000+ אנשים בשביל חייל, שבבסיס שלו אמור להקריב את חייו למען המולדת.
ולא אזרח שנחטף מביתו. תגיד רן, אתה גם גר בניר עוז בעיקרון?
אני גרתי עד 2005 בניר עוז, וגידלתי שם שתי ילדות, וברבות הימים פשוט החלטנו שאנחנו מחפשים עתיד אחר. אבל אני בן קיבוץ, גידלתי והתחנכתי שם.
עד כמה לדעתך הקהילה המדהימה הזו ברת שיקום?
שאלה מסובכת מאוד. א', אני לא ממש חלק מהקהילה היום, אני לא מכיר את כל האנרגיות שזורמות שם, אז קשה לי להגיד, אבל המצע שקיבל הקיבוץ הזה, אני עכשיו בבש חולצה שכתוב אחד מתוך ארבע, זאת אומרת, אחד מתוך ארבע, או נחטף או נרצח, והמכה היא כזאת שהרבה מהם פשוט לא יחזרו, והרבה מהם הם צעירים שמגדים ילדים, הם כבר לא מעיזים לחזור לאזור הזה. אז נשאר איזה עמוד שדרה מאוד מאוד דק של חברי קיבוץ ותיקים מאוד, או בשבועות גיל של נגיד 40-50, שעוד יכולים להקים את הקיבוץ, על בסיס מה? על בסיס זה שיש המצב ביטחוני טוב, אני לא בטוח, על בסיס זה שממשלת ישראל מבטיחה להם שתעשה כל מאמץ לשקם את המבנים והכל, אז אנחנו יודעים שכבר יש ריבים בין תקומה לבין נירוז, מה נשאר ומה הולך, הם מתחשבנים על כסף קטן, תאמין לי כסף קטן, גם 200 מיליון שקל זה כסף קטן באירוע הזה, בטח ובטח לאור הכספים הקולקציונים שמחלקים פה ב-30 שנה האחרונות, בסדר? שוב בלי ימין בשמאל, אז על בסיס מה יקום קיבוץ מירוז? וקיבוץ מירוז היה, לחברי קיבוץ מירוז היה גיבוי מלא יום אחרי האסון. אני מספר לך מתוך זה שהייתי שם. 150 בני קיבוץ, בני גרים לשעבר, בתושבים לשעבר, למעלה 150 איש התגייסו, ירדו לאלת, טבחו בקהילה הזאת בשביל לשמר אותה, בשביל להשים אותה חזרה לרגליים, שיהיה להם משחת שיניים, שיהיה להם נעליים, שיהיה להם בגדים, שיהיה להם קצת כסף, לאנשים לא היה תעודות זהות, לאנשים לא היה דרכונים, לאנשים לא היה כרטיס אשראי. נלחמנו עליהם על הכל. לא הייתה מדינה באירוע הזה. על מה נסמוך עכשיו?
רן, תמסור בבקשה, אתם משפחה מדהימה, ותמסור את תנחומינו.
תנחומים מעומק הלב. תודה רבה.
רבותיי, תודה רבה לכם.
תודה רבה. רמי יגרה, שלום.
שלום לך.
שלום, צהריים טובים.
הפסימיסט שבינינו, לשעבר ראש חטיבת השבועים והנהדרים במוסד, והרבה אנשים אומרים, לא רק רן מצגר, גם בעלי מקצוע, גם הנושאים ונותנים אומרים שאפשר היה, ברור שחמאס מתנה תנאים וסרבן וזה, אבל אם בצד שלנו היו משקיעים את כל המאמץ ורוצים באמת, זה היה אפשרי. אתה אומר שלא, תסביר.
ראשית, אני לא הפסימיסט, אני חושב שאני הריאליסט לצערי. לחמאס לא היה שום סימן, אי אפשר להתמודד דרך אגב, בהמשך לשיחה שלכם, באמת אי אפשר להתמודד עם הכאב, נכון. וגם לא עם טיעוני הכאב, אבל אם מסתכלים על העולם מבעד עיניו של חמאס וסנואר בעיקר, אין ולא הייתה לו שום סיבה לעשות עסקה. צריך להבין שחמאס רואה בחטופים נשק, ובתור נשק, הנשק הזה משחק לטובתו. תראו מה קרה מבחינתו אם הוא מסתכל היום על העולם. ציר הרשע פתאום התעורר ואולי הצטרף לשביעי לאוקטובר כפי שהוא קיווה שיקרה לפני 9 חודשים. ארצות הברית מתחילה לדבר על אמברגו על ישראל, ואם שמעתם את בלינקן אתמול, אז חוץ משחרור החטופים הוא ציין שהמסע ומתן הזה נועד כדי להקל על תושבי עזה, וזה מה שכרגע שומעים בקולי קולות בוועידה הדמוקרטית. אני אומר לכם, אני גם חזרתי מארצות הברית שבוע שעבר, שומעים את זה מכולם. העולם נגד ישראל מהבחינה הזאת, ואם הוא גם מסתכל על המצב הפנימי בישראל, אז יש את הוויכוח הזה שכרגע אנחנו מקיימים בין אם כן היה אפשר או אי אפשר היה, האם הממשלה הזאת עשתה מספיק וכן הלאה וכן הלאה.
תן לי שנייה להבין מה אמרת. גם אם לצורך הדיון, אם בשמונה באוקטובר ישראל הייתה מודיעה, היא מפסיקה את האש, היא לא מפציצה יותר בעזה, היא לא נכנסת קרקעית והולכת לעסקה של כולם תמורת כולם, כל האסירים הביטחוניים שבידינו תמורת כל החטופים, חמאס לא היה הולך על זה?
אחד, לדעתי הוא לא היה הולך על זה. שנית, ישראל לא הייתה הולכת על זה, כי מה אמרת? אמרת שוויתרנו צלחנו על השביעי לאוקטובר.
כן, זה מה שאומרים אלה שיכולנו, אבל יכולנו להשיג את זה.
כן, ואז היינו נגיד, אני חושב שלא, אבל נגיד, אז היינו נשארים בחמאס בצל השני של הגבול, היה מתארגן מחדש לשמיני באוקטובר החדש, והיינו במרכאות זוכים לעוד אירוע כמו שראינו בשביעי לאוקטובר. זה לא היה ריאלי אז, זה גם לדעתי גם היום לא ריאלי, אין לו את האינטרס הזה. האינטרס של סנואר, וסנואר הוא מנהיג דתי, הוא איש, הוא לא איש דתי, אבל זה ארגון דתי, הוא מנהיג דתי שכל מטרתו, וזוהי מטרה דתית, זה השמדת מדינת ישראל, והקמת חליפות אסלאמית במקום. ואנחנו כל השנים מסרבים לשמוע את זה. אנחנו, מי שטוען...
אז רגע, אז אני רוצה לשאול אותך שאלה, רמי, אנחנו לא מסרבים לשמוע את זה, וכולנו מסכימים לגבי חמאס, הסכמה מלאה. זה לא נכון שלא מסרבים לשמוע את זה. ודורשים להשמיד אותו עוד מקדמת דנה. רגע, אבל זה לא עניין. אני רוצה להקשות עליך, כי אני חולק על מה שארי אמר, וגם על מה שאתה תגיד, וזה דיון חשוב. אני חושב שלסינואר יש כן אינטרס ללכת לעסקה. קודם כל הוא כבר הלך לעסקה אחת, עובדה. אם זה היה ככה, למה הוא מוותר על החטופים הכי ערכיים מבחינתו? ההומניטרי, הילדים, הנשים, זה הכי קורה ושובר לגזרים את החברה הישראלית. למה הוא ויתר? אני חושב שמצד אחד, זה מפתה לחכות שחיזבאללה ואיראן ייכנסו ויגשימו את חלומו. מצד שני, יש לו גם אפשרות עם עסקה להרוויח עכשיו 4 חודשים, להישאר בחיים, לשמר סיכוי להמשך שלטון חמאס בעזה, ולמצות את מה שהוא התחיל בשבעה באוקטובר, ואני חושב שישראל יכולה להרשות לעצמה לנסות את זה. פילדלפי זה לא הכותל המערבי, הרי כשיש לך עסק עם חמאס, כל דקה תהיה לך המטלה להתחיל את הכל מחדש, והפעם אנחנו נעשה את זה, אנחנו לא נחזור על השגיאה, נכוונו ברותחים, אריה, זו דעתי, נכוונו ברותחים, גם השמאלנים.
מה היסטורית גורם לך להאמין שהפעם אנחנו לא נהיה מטומטמים? מה גורם לך? צריך תקדים.
יש תקדים? נרצחנו ונשחטנו בצורה שלא קרתה מעולה. ואם בן אדם כמוני שתמך בתהליכי שלום וכולי אומר לך, אסור לתת להם וצריך להרוג אותם עד האחרון שבהם, וסינואר הוא בן מוות וכל הנוחבות וכולי, וזה לא רק אני, גם חלק גדול מהשמאל שבקושי קיים פה, אז אין ראש ממשלה שלא ימשיך את זה. אין אחד, אפילו יאיר גולן, אוקיי? וזו דעתי, מה אתה אומר, רמי?
טוב, כן, תן לי לעזור מילימטר לאריה בטיעון.
נו, אבל מספיק עזרים למעלה, תפריע לו קצת פעם.
המציאות עוזרת לי.
המציאות עוזרת לו, בין לצערנו בעניין הזה, אני חייב להדגיש. תראה, אחד, העסקה הקודמת הייתה על רקע אחר, שחמאס האמין שמדינת ישראל תפסיק את המלחמה מצד אחד, ומצד שני, אותם חטופים שהם, כמו שאתה אומר, היו באמת הומניטריים, היו לו למעמסה מבחינות רבות. תראה, עד היום הוא לא הגיע לעסקה, ולדעתי הוא גם לא יגיע לעסקה, כי אחד, הוא לא מפחד לגורלו האישי מצד אחד, מצד שני, הוא מצטייר בעיני האוכלוסייה הפלסטינית, גם בעזה וגם ביהודה ושומרון, כאיזה לוחם אסלאמי דגול היסטורי, ואם אתה תסתכל על הסקרים, אז הפופולריות שלו עולה.
וזה לא ישתנה אם הוא ילך לעסקה. הוא איתה שלא כבר קיבל בהקשר הזה.
זה ישתנה ועוד איך, תראה איך הוא התייחס, יפה, מותר לא להסכים. תראה איך הוא התייחס לעסקה שסלח ארורי עשה עם מדינת ישראל ויצא לחוץ לארץ. הוא הפסיק לדבר איתו וראה בו מוקצה מחמת מיאוס. עכשיו אני גם רוצה להגיד עוד מילה, ואנחנו שוכחים אותה. המחיר שעליו מדובר בעסקה מהסוג הזה כרגע, הוא זוועתי לישראל, והמחיר, אתה רואה אותו כבר עכשיו בפיגועים ביהודה ושומרון, ראית אותו במה שקרה בתל אביב לפני יומיים וחצי,
למה, זה משוחרי העסקה הקודמת עשו את זה?
זה לא משוחרים, זה ניצחונו של הג'יהאד. אתה לא צריך את המשוחרים.
לפני זה לא היו פיגועים.
בוא אני אתן לך, לא היו כאלה.
באמת, רמי, נו.
רגע, לא היו כאלה, ובוא אני אתן לך...
מה, לא היו כאלה? פיגועי התאבדות בלי סוף.
כן, כן, אבל הם נולדו בעסקאות חטופים. עסקת ג'יבריל הביאה גם את האינתיפאדה הראשונה, וגם את השנייה. אנחנו לא חווינו ב-20 שנה האחרונות, את האירועים שאנחנו מתחילים לראות היום.
טוב, נשאר חלוקים. אני חושב שקדושת 109 אנשים חייהם, אנחנו יכולים להרשות לעצמנו אחרי שנתנו לחמאס כזו מכה, ואנחנו נמשיך לתת, אבל...
באיזה מחיר של חיים, של אובדן החיים הבאים? זה לא מוסרי הדבר הזה.
המחיר של אובדן החיים הבאים הוא תיאורטי.
הוא כתוב בהיסטוריה.
הוא לא נקוב, הוא כתוב, לא, הוא תיאורטי. זה לא כמו עסקת שליט שאתה נותן את זה לחמאס ריבון וחזק על הרגליים. אתה עכשיו נותן את זה לחמאס שכל הנהגה שלו חוסלה, שעשרות אלפי לוחמים שלו חוסלו, שנמצא במנהרות, ואתה יכול להרשות לעצמך לקחת את הסיכון הזה, אבל אנחנו לא נסכים. אתם שניכם פה שניים עליך, ניצחתם, סליחה.
לא, אבל יש פה שאלה אחרת.
לא, זו פשוט נגמר לנו הזמן, רמי.
רגע, לא צריך להסכים. הוא לא רוצה. וכשהוא ירצה, אתה תראה
אני לא אחראי עליו, אני אחראי, אני רוצה לדעת כיהודי וכישראלי. שנייה, אמרת שהוא לא רוצה. אני אומר לך שאני רוצה לדעת, כאזרח ישראלי, שמקדש את החוזה בין המדינה לאזרחיה, ששלנו רוצה ועושה הכל. אם הוא רוצה ועושה הכל ויקשן, סבבה. ואני לא יודע את זה.
אזרחיה זה 9 מיליון אזרחיה, ולא רק החטופים, ככל שהם חשובים לכולנו, וכאבם כאבנו.
לא קניתי, וזה המצב, וזה מה שיש. רמי איגרא, תודה.
תודה רבה.
תודה לך.
תליה דנציג, שלום.
שלום לך.
שלום.
הנכדה של אלכס דנציג, גם הוא בין החטופים שהוחזרו, גופות החטופים, וגם אתם ידעתם שהוא כבר לא בין החיים, נכון?
בערך בחודש מרץ חמאס פרסם את ההודעה לראשונה, אז אמרו לנו לא להאמין. לפני בערך חודש בעצם וידעו את זה, והיום הגופה חזרה לארץ. אני שמעתי משפט מקודם עכשיו שחיכיתי על הקו, שמאוד מאוד כאב לי, שבעצם המדינה צריכה לדאוג ל9 מיליון האזרחים, והחטופים הם אולי לאו דווקא, כאילו, כן חשוב לדאוג להם, אבל הם עכשיו, כאילו, נאמר איזשהו משפט שיוצר אותם איזושהי הפרדה, וחשוב לי להזכיר ש109 החטופים שלנו הם קורבנות ההפקרה הכי גדולה שהייתה במדינה. הפקרה שלא הייתה אמורה לקרות. מחבלי חמאס לא היו צריכים להיכנס לארץ ישראל, ולא היו צריכים לכבוש יישובים, ולא היו צריכים לקחת נשים מהמיטה שלהם וגברים ולאנוס אותם ולרצוח אותם ולחטוף אותם. והחטופים שלנו, כאילו קצת שכחנו שהם קורבנות ההפקרה הכי גדולה שהייתה פה מאז ומעולם. יש כאן אירוע בקנה מידה אחר שמעמיד את המוסריות שלנו ואת את הביחד שלנו במבחן מאוד מאוד גדול. ואני במבחן הזה איבדתי באופן אישי את הסבא שלי, היקר שלי, הסבא הקרוב שלי, שאני אוהבת מאוד, ואני באופן אישי הלב שלי שבור. אני באופן אישי רואה כמה זה עושה נזק לחברה הישראלית, וכמה שאם החטופים לא יחזרו, ואם לא נציל את מי שעוד אפשר להציל, שהנזק המוסרי לחברה שלנו וגם הביטחוני יהיה כבד מאוד. כי כל אמא וכל אבא בישראל ידע שמחבלים יום אחד יכולים להיכנס הבית שלו, לחטוף את הילד שלו, ואף אחד לא יחזיר אותו הביתה.
את יודעת שהאמירה חייבים להחזיר אותם בכל מחיר היא אמירה בלתי אפשרית. כי נניח שחמאס מבקש פצצות מרגמה בשביל החטופים, ברור שאנחנו לא ניתן לו נשק ביד. לכן,
ברור, לכן יש לנו ראש ממשלה ובכירים שבמשך 11 חודשים היו צריכים למצוא את הפתרון הטוב ביותר, ביחד עם כל הגורמים האחרים. למצוא את הפתרון הטוב ביותר. אבל זה ידוע לכולנו שבמשך כמה חודשים, גם כשהיו לנו הזדמנויות טובות יותר, תקעו לנו מקלות בגלגלים. אז זה ברור שיש עסקאות שהן יותר טובות לישראל, והן יותר הגיוניות. אבל השאלה היא, אם מי שמוביל אותם, ומי שבידו ההחלטה, אם הוא מעוניין בכלל, או שהוא מורח את העסקאות, בשביל האינטרס הפוליטי שלו להישאר על הכיסא.
אולי הוא מעריך שהמחיר הנתבע מאיתנו מסכן באמת אלפי או רבבות אזרחים ישראלים אחרים?
חבל שהוא לא העריך את זה בעסקת שליט, כי אז הוא העריך שזה יציל אותו.
חבל מאוד שהוא לא העריך את זה בעסקת שליט.
אבל אני מציע, אני מציע, לא להיכנס לוויכוח. התווכחנו מספיק. אני חושב כמו תליה, אתה לא, אתה חושב כמו רמי. אני מאוד אשמח אם תספרי לנו על סבא שלך, תליה.
סבא שלי, אלכס, הוא מלך הארץ הזאת, כמו אנשים רבים שנרצחו איתו ביחד, לצערי הרב. זה אנשים, סבא שלי לחם ביום כיפור והגן על המדינה, הוא עלה מפולין בגיל 9, היה לו מאוד מאוד קשה התאקלמות, אבל בסוף הוא הפך באמת לישראלי בנשמה שלו, ואת כל הנשמה שלו הוא נתן לארץ הזאת, הוא לחם ושמר עלינו במלחמות, ואז הוא עבד את האדמה במשך 50 שנה בקיבוץ נירוז, עד היום האחרון שלו, עד השביעי באוקטובר, הוא היה קם לשדה. הוא היה קם לשלחין, לעבוד
באיזה
האדמה.
גיל? בן כמה הוא היה?
הוא היה בן 75 אז, והוא היה מספר לי מה הוא עשה היום בשדה. עד היום הוא עבד את האדמה הזאת, ואלכס גנציג, ובנוסף לכך, הוא גם היה מחנך ומדריך בשומר הצעיר, ומחנך מחוץ לארץ בפולין, על היסטוריה, איש של חינוך, איש של אדמה, איש של חזון, ואיש של דיבור ושיח. שזה מבחינתי, זה גם מה שאני עכשיו מנסה להביא, דיבור ושיח שמוביל אותנו לפתרון שהוא לא מלחמה תמידית.
תליה דנציג, אנחנו מוסרים את תנחומינו העמוקים, ותודה לך על השיחה הזו.
תודה רבה, תודה רבה.
אבי אשכנזי, אהלן.
אהלן, ערב טוב.
שלום לך.
מה כבר אפשר לספר על המבצע הזה של הבאת הגופות?
טוב, מה שאנחנו יודעים לספר עכשיו זה שבעצם המבצע הזה מתחיל לפני מספר שבועות, כאשר השבק מגלגל מידע מודיעיני בעקבות חקירה של אותם עצורים מחבלים שהיו בח'אן יונס. הם מבינים שיש איזשהו תא שטח בתוך ח'אן יונס שבו יש מערכת מנהרות שבאחת מהן מוסתרות גופות של חטופים. מה שקורה זה שהמחבלים יודעים להסתיר את זה בצורה מאוד טובה. הם לוקחים פשוט קטע מתח אותה מנהרה, יוצרים פתח נוסף ומסתירים אותה עם חלל דיפון של טיח ואבן כדי שזה לא יתגלה. בעקבות אותו מידע במהלך פעילות של חטיבת של אוגדה 98 כשבתוכה חטיבת הצנחנים וחטיבה 7 של השריון, הם מקבלים ביום שישי הנחיה לשנות כיוון. הם נכנסו לח'אן יונס כדי לאתר מנהרות חוצות לכיוון ישראל, כלומר מנהרות תקיפה לישראל. הם מקבלים לעצור את המשימה ולעבור למשימה של לאתר את אותם חטופים, גופות חטופים, לאותו תא שטח. הם מבצעים מיד תמרון מהיר, חטיבה 7 מעל הקרקע. הצנחנים פועלים מתחת לקרקע יחד עם יחידת יעלום ועם אנשי השבק. בעומק של 10 מטרים, בעצם לפני זה, סליחה, הם מזהים במספר פירים אנשים של החמאס ששומרים, והם מבינים שאם הם עומדים באזור הפירים, כלומר שיש בפירים האלה איזשהו נכס שהחמאס מבקש להסתיר, מתפתחים שם קרבות ובמהלכם צהל מצליח לחסל את אותם שומרים, חלקם נמלטים מפני הצבא. בשורה התחתונה הכוחות נכנסים לתוך המנהרה, לתוך 4 מנהרות, סליחה, ובשלב מסוים הם מזהים באחת המנהרות את הגופות לאחר שהם פשוט סורקים דיפון אחרי דיפון ומגלים את החלל שבו הוסתרו החטופים. שוב, כל הפעילות הזאת של איתור הדיפונים האלה וכל הפעילות מתחת לקרקע מתבצעת על ידי יחידת יעלום של ההנדסה הקרבית, שבעצם הם עושים שם בכלל כל המלחמה הזאת, ההנדסה הקרבית, הם, איך אמר לי לפני דקות קצין בכיר בצהל, אם לא היה לנו את ההנדסה הקרבית, לא היינו מצליחים את המלחמה הזאת להגיע למה שהגענו. ויחידת יעלום היא בקצה של אותה, של אותו כוחות הנדסה.
והם מוצאים את 6 הגופות האלה, ואמרת, נדמה לי מוקדם יותר היום, שחמישה מהם נהרגו מאש צהל, אבל הבן של יורם מצגר, רן מצגר, אמר לנו, למרות שהוא לכאורה נפגע מאש צהל, שאבא שלו נורא. אז איפה זה עומד מול המידע שלך?
מה שמתגבש את הערכה בצהל, זה שהחטופים האלה נפגעו כתוצאה מפעולה של צהל, באזור במהלך התמרון. צה"ל אומר שהוא פעל באותו את השטח, הוא פעל באותו אותה מנהרות שבהם היו כנראה החטופים, וככל הנראה, לפי מה שמסתמן כרגע, הכיוון הוא שלפחות חמש בהרוגים נהרגו מהירי של צה"ל במהלך התמרון שבוצע לפני למעלה מחצי שנה. אני לא יודע מה יורם מסגר אמר, אני לא נכנס...
לא, רגע, יכול להיות שהוא השישי, זה לא סותר. הוא אמר, רן מצגר אמר שאבא שלו נרצח על ידי חמאס בעירייה, וזה המידע שהם קיבלו, אבל בסדר, זה לא סותר, אני מניח שהכל יתברר אחרי מתיחות וכולי.
וגם במערכת הביטחון אומרים שרק לאחר סיום בדיקות המכון לרפואה משפטית, הם יוכלו לקבוע סופית ובוודאות את העניין. מה שהם אומרים זה בדברים, זה שהיה שם פעילות של צה"ל באותו אזור. הייתה שם פעילות של צה"ל באותו אזור, באותו זמן שבהם נהרגו החטופים. ולכן גוברת הערכה שהם נורו בעצם בשוגג על ידי כוחות צה"ל. מבלי שהם ידעו שהם נמצאים שם פשוט.
אוקיי. טוב, אבי, תם זמננו.
בבקשה.
ואנחנו נפגוש אותך גם מחר, תשמע, זה, ככה זה עובד פה, במלחמה הזאת. תודה רבה. אני יודע.
תודה רבה. תודה.
עופר רוזנבאום, שלום.
ערב טוב.
עופר? רוזנבאום? שלום?
רוזנבאום עופר?
שומע?
שני שומע, אתם שומעים אותי?
עכשיו שומעים אותך.
ערב טוב לכם.
אז אתה יועץ אסטרטגי שהעיד היום בפני ועדת החקירה האזרחית לחקר השבעה באוקטובר, שהוקמה מכיוון שאין ממלכתית כרגע, וסיפרת סיפור די מדהים, ששבועיים אחרי הטבח, פנה אליך גורם ממשלתי מוסמך לזכור את שירותיך, על מנת לפרק ואו לפצל את מטה החטופים, אגב, דבר שגם קרה, אבל לא אתה עשית אותו.
זה נכון.
תגיד, למה, בעצם למה לא חשפת מי זה?
אני חושב שזה לא היה נכון לחשוף מי זה, כי בסוף, אחרי הכל, תראה, זה שאני היום נתתי את העדות שלי, אני נתתי אותה אחרי ששמעתי סדרה של עדויות של משפחות של חטופים, שבעצם חזרו על הדבר הזה פעם אחר פעם, אני הרגשתי צורך עמוק לבוא ולתת את העדות, אני מכהן כראש מטה, סליחה, ראש מטה ועדת החקירה האזרחית, מה שאומר שאני כבר חודש שומע את כל העדויות הכי קשות שיש, והיום אני פשוט אמרתי, אוקיי, אתם צריכים להבין שנייה מה עמד מולכם, ובאתי ותיארתי, אני לא חושב שזה נכון שאני אגיד מי הדמות הזאת, כי בסוף אחרי הכל זה מישהו שפנה אליי כדי להציע עבודה, ובחרתי שלא לקחת אותה, אז אני לא מוצא סיבה גם להגיד מי הבן אדם.
הבנתי שאתה חלק ממנגנון הוועדה, אבל גם מעיד בפניה, אבל תסביר לי, אם לתנועת המחאה מותר להשתמש בחלק ממשפחות החטופים כדי לנגח את הממשלה, למה אסור לממשלה להשתמש בחלק אחר של משפחות החטופים כדי לנגח את המחאה? לכם יש מונופול על המשפחות?
אני לא יודע איך אתה קבעת מה דרך הפעולה שבה השתמשו, אבל אני לא התייחסתי לדרך הפעולה, אני גם לא ידעתי אותה. אליי בסך הכל פנו ואמרו, אנחנו מבקשים לזכור את שירותיך כדי לנטרל, לעצור את פעילותו של מטה משפחות החטופים. איך? אין לי מושג מה הייתה הדרך שחשבו עליה, או אם ציפו שאני אחשוב עליה. לרוב אני חושב על הדרך.
אני לא חושב שיש איזשהו, שזה תנועת המחאה מנצאת, משפחות החטופים עושות מה שהן רוצות לעשות, ויש גם חלק קטן, מיעוטן, שחושב הפוך.
זה אותם הפגנות, השלטים עוברים מהפגנה להפגנה, זה באותו מקום, באותן שעות. אני יודע שאתה בטוח שאתה יודע הכל על המחאה.
לא בטוח, אני במקרה, אני במקרה נמצא שם.
אבל זה אותו דבר, זה אותו דבר.
ומשפחות החטופים לא מופעלות על ידי אף אחד, נחטפו להם אנשים, אתה באמת מאמין שמשפחת מצגר או משהו מחכים שיבוא רונן צור ויפעיל אותנו, זה מה שאמרת זה מפלצתי.
לא זה לא מזה. מפלצתי, זה
מפלצתי
עובדה.
לגמרי.
זה לא מפלצתי, זה גם זה קורה כל יום מול העיניים.
זה לא קורה כל יום.
אי אפשר להתעלם מזה.
אתה רואה
אי אפשר להתעלם מזה שחד הוא. אין, אני לא מפקפק במוטיבציה של המשפחות.
כן, אבל אתה הופך אותם לבובות שמשתמשים בהם.
נכון.
אנשים ש... כן, אז זה מפלצתי, אז זה מפלצתי. הכי מפלצתי שהיה.
נו, באמת.
כי זה אנשים שהם הכי אומללים בעולם, והם פועלים ומפגינים בגלל...
ועדיין, יכול להיות שאנשים ציניים, הם משתמשים בהם.
הם לא ציניים, יש אנשים, אתה יודע, כשאתה הובלת מרי אזרחי, לא היית ציני. אז יש פה אנשים, יש פה מחאה, יש כאן במקרה שני זרמים, במקרה שני זרמים, שהמחאה חושבת שנתניהו הוא אסון, ואני שם, ומשפחות החטופים חושבות שהוא צריך להחזיר, להגיד שהם מפעילים אותם, בובות, איזה שטויות.
אני חושב שבסוף
הסיטואציה הזאת... אופר,
שכחנו שאתה לקו. כן, כן, בסדר, לא נפגעתי, הכל בסדר. אני חושב על בסוף בסיטואציה הזאת, וטוב שאף אחד מאיתנו לא נמצא בסיטואציה הזאת, אבל כל אחד עושה את מה שהוא חושב שהכי נכון כדי להחזיר את היקירים שלו. זה מה שהם מוצאים בנכון. אגב, משני הצדדים. אני לא חושב שאפשר לבוא אליהם בטענות. הטענה היחידה שהייתה לי זה אכן לגורם ממשלתי, רשמי, שפנה ורצה לפצל שם. עכשיו הוא פנה אליי כי הוא יודע למי הוא פנה ומה הוא היה מקבל, אם הוא היה מקבל כן. זו העבודה שלי. אני עושה את זה למחייתי.
אתה עובד בלפצל? לא הבנתי. בלסכסך?
לא, ההתמחות שלנו בסוף זה לפרק יריבויות עסקיות, יריבויות פוליטיות, לנטרל איומים, נקרא לזה ככה.
אתה מבין למה הוא לא הצליח בפוליטיקה?
אבל בשביל תפרד ומשול.
בדיוק בגלל זה.
רוזנבלום, אנחנו מצטערים שלא אתה נוכל לדבר, פשוט נגמר לנו הזמן, תודה, נגמר לנו באמת הזמן. אנחנו מפקים אסף נבו, בשורות טובות, צער פלסנר, חייל שידור בני שאולסקי, עורכי הדיגיטל אסף חרמוני, אמיתי דואק ואליעזר בן יהודה, קופן ושרף וסער אחרינו, ומחר עם רביעי אז גם נהיה פה, להתראות, שלום, תודה.
להתראות מחר.